פרק י"ב. ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה ויאמרו ליפתח מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך ביתך נשרוף עליך באש. אם כן שוב שבט אפרים מתלונן על כך שלא קראו לו למלחמה כמו שמצאנו בפרק ח' כאשר שוב גם שם בני אפרים באו בתלונות לגדעון, מדוע הוא לא שיתף אותם בתחילת המלחמה. ותכף אנחנו נעמוד על ההבדלים בין שני הפרקים. אבל כאשר כאן מופיע שאנשי אפרים אומרים ליפתח, ביתך נשרוף עליך באש. מה פירוש הביטוי ביתך נשרוף עליך באש? פרש על מצודת דוד, רוצה לומר בשעה שאתה בו, ואז תשרף גם אתה. כלומר, יש כאן ביטוי קיצוני מאוד. לא רק שישרפו לו את הבית, רק את הצד של, רק את הרכוש, אלא כאן הם מאיימים עליו שהם ישתדלו ויעשו את ההשתדלות להרוג אותו. כלומר, כשהוא יהיה בבית, ישרפו את הבית באש. כלומר, יש לנו כאן התבטאות קיצונית מאוד של אנשי אפרים כנגד יפתח, מדוע הוא לא קרא להם למלחמה. כאשר גם בפרק ח' כאשר אנשי אפרים באו בטענות אל גדעון, אבל שם הם השתמשו בביטויים פחות קיצוניים, הם היו פחות תקיפים, ושם הם אמרו ואמרו אל אביש אפרים, מה הדבר הזה אשר עשית לנו לבלתי יקרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין ויריבון איתו בחוזקה. כלומר, שם הביטוי רק ויריבון אותו בחוזקה, ויריבון איתו בחוזקה. כלומר, גם שם הטענות היו קשות, הם רבו עם גדעון, ואפילו בחוזקה, אבל עדיין אין ביטוי כמו שמופיע אצלנו, ביתך נשרוף עליך באש. וגם שם כבר ראינו שכנראה שאפרים נפגעים בכל פעם שלא קוראים להם להשתתף במלחמה, והסיבה שאנשי אפרים תמיד הרגישו שהם השבט המוביל בעם ישראל, בין עשרת השבטים, אחרי שבט יהודה, ולכן כל פעם שלא קראו להם, הם הרגישו שיש כאן איזו פגיעה במעמד שלהם כשבט מוביל. לכן ההתבטאויות הקשות שלהם. אבל ישנו הבדל גדול בין התגובה של יפתח לדבריהם של אנשי אפרים, לתגובה של גדעון. גדעון בפרק ח' כאשר הם רבים איתו בחוזקה אומר להם גדעון ויאמר עליהם מה עשיתי אתה ככם הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. ושם אנחנו עסקנו בפרשנות של התשובה של גדעון כאשר הדבר העיקרי שגדעון אומר להם הוא יודע שעומדים מולו אנשים שלוקים במידת הגאווה ולכן הדרך היחידה לפייס את בעלי הגאווה, להראות להם שהם למעשה גיבורים יותר, חזקים יותר, ולכן אומר להם גדעון, מה אתם רוצים ממני? אתם עשיתם את עיקר העבודה, אתם תפסתם את שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ואם כן אתם למעשה הניצחון הוא כולו שלכם. למעשה זה לא מדויק, אבל כשהוא אומר להם הניצחון הוא כולו שלכם, אני אומר גדעון כמעט לא עשיתי שום דבר, כאשר הם שומעים שגדעון משבח אותם ואומר להם שהם למעשה מילאו את התפקיד הכי חשוב במלחמה, אז מופיע שם בפרק ח' פסוק ג', אז רבתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. כלומר, כאשר הם שומעים שהם למעשה עשו במעשה שלהם את עיקר הניצחון, זה מה שהם רצו לשמוע, ואז הם נרגעים. כאן התגובה של יפתח היא שונה. יפתח עונה להם בתקיפות, וייתכן שגם זה נובע בגלל האיום שלהם, שהם התבטאו כלפי יפתח בצורה תקיפה, שאנחנו למעשה נהרוג אותך. ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזק אתכם ולא שאתם אותי מידם. כלומר, טענה ראשונה אומר להם גדעון, יפתח כך, ונקרא את זה מלשונו של המצודת דוד. וכך הוא מפרש. פעמים רבות הייתי אני ועמי בעלי מריבה עם בני עמון. ומאז סגתי עליכם להושיע לי ולא שמעתם אליי. וכאן מציין המצודה דוד שייתכן שהיה זה בעודו יושב בארץ טוב. כלומר אומר להם יפתח, בעבר כאשר אני ביקשתי עזרה, כאשר היה לי התקלויות עם בני עמון ואני ביקשתי מכם עזרה, אף פעם אתם לא הגעתם לעזור. אז עכשיו אתם באים בתלונות, למה אני לא קראתי לכם? פסוק ג' ויראה כי אינך מושיע ואשים הנפשי בכפי ואעברה אל בני עמון ויתנם אדוני בידי, ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? מפרש המצודת דוד, כאשר ראיתי כי אינך מושיע לי בשום פעם ואמרתי מה לי לזעוק עוד, אם כן אומר להם יפתח, אני ראיתי שבניסיון העבר שאף פעם לא באתם לעזור, כאשר קראתי לכם לא עזרתם, אז לכן עכשיו במלחמה הזאת העדפתי לא לקרוא לכם, כי ידעתי שממילא כמו שאף פעם לא עזרתם גם הפעם אתם לא תעזרו. אבל מה פירוש הביטוי ואשימה נפשי בכפי? רוצה לומר, כמו המחזיק דבר מה בכפו, הנה בקל ייפול כאשר יפתח, כלומר כאשר אדם מחזיק משהו בכף היד, כאשר הוא פותח את ידו הקמוצה הדבר נופל, כמו כן סיכנתי את נפשי ועברה במלחמה אם כינוח הדבר שפול בידם, כי במתי מעט יראתי במלחמה. אם כן, מה זה אשים הנפשי בכפי? כביכול שמתי את חיי על כף היד שלי, כמו שמכף היד דברים נופלים בקלות, כך אני סיכנתי את החיים שלי לצאת למלחמה. מדוע? כי בני עמון ריכזו כוחות רבים למלחמה, ליפתח הכוחות שלו היו מועטים, ואומר יפתח, אני סיכנתי את חיי כדי להיכנס למלחמה. והתוצאות של המלחמה, ויתנם השם בידי, רוצה לומר, הועיל והשם נתנם בידי, למה אם כן תילחמו בי היום? הרי אני ניצחתי, אז איזה טענה יש לכם כנגדי? כי אם הייתי מנוצח, היה הדין עמכם בצד מה? כי אז יכולתם לומר, אילו קראת לנו בזה הפעם, אחר שמידוך ראש בגלעד, היינו הולכים גם אנו ברוב העם והיינו מנצחים. אבל אתה, על מה תתרעמו? כלומר, אומר להם יפתח כך, הרי אני ניצחתי, אז מה הטענה שלכם? אם לא הייתי מנצח, אז הטענה שלכם נשמעת. מה אתם אומרים? אם היית קורא לנו, אז יכול להיות שהיינו מרכזים יותר כוחות, הכוח שהיינו מביאים היה כוח יותר משמעותי, ואז תוספת של הכוחות, בתוספת הכוחות היית מנצח. אז לכן זאת טענה אם הייתי מפסיד, שהנה למה לא קראת לנו, ובגלל שלא קראת לנו הפסדת. אבל אחרי שאני ניצחתי, ממילא איזה טענה יש לכם? פסוק ד', לכן ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים, אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. מה פירוש כאן הפסוק, כי אמרו פליטי אפרים? מה כאן הפירוש הביטויים האלה? מפרש המצודה דוד רוצה לומר, מה שהגלעדים ירבו להכות בבני אפרים בשטף אף, כלומר תכף אנחנו נראה שאנשי הגלעד מכים מכה עצומה בבני אפרים, היה על כי בני אפרים ביזו אותם ואמרו להם פליטי אפרים. רוצה לומר, כערך הפחותים שבבני אפרים, כן אתם בני גלעד נחשבים בתוך אפרים ובתוך בני מנשה. כלומר, אנשי אפרים היו מבזים את תושבי הגלעד, ואומרים להם, אתם אנשים פחותים, ואפילו המכובדים שבכם נחשבים בעיני כל בני יוסף כפחותים שבבני אפרים. כלומר, אנשי אפרים היו מבזים את אנשי הגלעד, והיו אומרים להם, אתם, אנשי הגלעד, שווים לאנשים הכי פחותים שבשבט שלנו, שבט אפרים. אם כן, מצטרפות לנו כאן כמה טענות שהיו לאנשי הגלעד ולהפתח כנגד אנשי אפרים. אם כן, דבר ראשון, טענתו של יפתח שאף פעם אנשי אפרים לא רצו לעזור. דבר שני, שאנשי אפרים היו מבזים את אנשי הגלעד, מתייחסים אליהם בהתנסות. והדבר החמור ביותר זה שאנשי אפרים מדברים בגאווה ובאלימות. אם כן, מה שהם אמרו ליפתח, שעכשיו יפתח הופך להיות ראש לתושבי הגלעד, אחרי התשועה הגדולה הזאת, במקום להגיד לו תודה רבה, לשבח אותו על המלחמה שהוא עשה, אם כן התגובה שלהם, ביתך נשרוף עליך באש. כל הדברים האלה מביאים את אנשי הגלעד להילחם מלחמת חורמה באחיהם, באנשי שבט אפרים, וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כי אומרו פליטי אפרים אעבורה, ויאמרו לאנשי גלעד האפרתי אתה, ויאמר לו, אם כן אנשי אפרים נסים מאזור הגלעד, והם רוצים לעבור את הירדן לכיוון שבט אפרים שנמצא במערבו של הירדן, וכאשר רצו לחצות הירדן, שאלו כל אחד, האם אתה משבט אפרים? ודאי שהתשובה שלו הייתה, לא. ויאמרו לו, אמור נא שיבולת, ויאמר סיבולת, ולא יכין לדבר כן, ויוחזו אותו וישחטוהו אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפרים 42 א'. כלומר, אנשי אפרים לא יכלו להגות בצורה נכונה את השין, ובמקום שין הם אמרו סין, לכן במקום שיבולת הם אמרו סיבולת, ועל ידי כך היה אפשר להבחין האם הוא מאפרים או שהוא לא מאפרים. אבל הדבר הקשה שיש לנו כאן, שכל מי שנתפס משבט אפרים נשחט אל מעברות הירדן, ובאותו יום נהרגים או נשחטים 42 א'. כלומר, יש לנו כאן מלחמות של יהודים ביהודים. זה לא כאן מלחמות של עם ישראל באויבים, אלא כאן מלחמה של יהודים ביהודים, ועד כדי כך אנחנו מוצאים הידרדרות של עם ישראל, שאנשי הגלעד עושים טבח המוני במספרים כל כך גבוהים, למעשה ביהודים, עם כל הביקורת שיש לאנשי הגלעד כנגד אנשי אפרים, אבל להגיע למציאות כזאת של מלחמת אחים וש-42 אלף נהרגים מאנשי אפרים, זו מציאות קשה מאוד, ושוב ייתכן שהמציאות הזאת היא נוצרה בגלל המציאות של השכנים שנשארו כאן בארץ. הם למדו גם ממעשים המקולקלים של העמים שנשארו כאן בארץ, וההשפעה התרבותית הזאת של תושבי הארץ שנשארו כאן, מביאה כאן גם את עם ישראל להידרדרות כזו של מלחמות אחים, שבט כנגד שבט. סיומו של תקופת יפתח, וישפוט יפתח את ישראל שש שנים, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בערי הגלעד. אם כן, גם כאן יש לנו כאן ביטוי קשה, ויקבר בערי הגלעד. הרי אדם נקבר במקום אחד, הוא לא נקבר בהרבה מקומות, אז מה זה ויקבר בערי הגלעד? כותב כאן הרד"ק, בערי הגלעד, דרך הדרש, בזה שהוכה בשכין כבד, והיה נופל איברים מעיר לעיר, ובכל עיר שהיה נופל איברו, היה נקבר שם, וזה היה לו עונש שהרג ביתו, ולא נשאל על נדרו. כלומר, אנחנו כבר עסקנו בפרשה הזאת של נדרו של יפתח בפרק י' א', ושם ראינו שהובאו דברי חז"ל, שחז"ל שואלים מדוע יפתח לא עשה התרת נדרים, למה הוא לא הלך לפנחס, שהיה הכהן הגדול באותו זמן, והיה יכול להתיר את הנדר, כמו שעושים התרת נדרים רגילה, וכך ביתו של יפתח לא היה נעשה בה הנדר שנדר יפתח. ושם עסקנו וראינו שהיה ויכוח בין פנחס לבין יפתח. יפתח אמרו לו, לך לפנחס כדי שיתיר את הנדר, ויפתח אמר, אני עכשיו ראש לכל תושבי הגלעד, מינו אותי לקצין, לראש לתושבי הגלעד, אני לא צריך ללכת אל הכהן, אל פנחס, אלא ראוי שמשום כבודי שפנחס יבוא אליי. באו לפנחס, אמרו לו, לך תתיר את הנדר של יפתח. אמר פנחס, מי צריך את מי? אני צריך אותו, או הוא צריך אותי? מכיוון שהוא צריך אותי, שיבוא אליי. אף אחד מבין שניהם לא רצה לוותר על כבודו, יפתח לא רצה לוותר על כבודו וללכת לפנחס, פנחס לא רצה לוותר על כבודו וללכת ליפתח, ומכיוון שאף אחד לא רצה לפגוש את השני, לא הותר הנדר, וביתו של יפתח נתקיים בה הנדר, לפי שני הפירושים שעסקנו מהם בפרק י' א', או שלדעה אחת הרגו אותה, או שלדעה שנייה הפרישו אותה מחברת בני אדם. על כל פנים, חז"ל אומרים ששניהם נענשו. פנחס נענש שנסתלקה ממנו רוח הקודש, ויפתח נענש שהוא חלה במחלת שכין. זו מחלה שהאיברים של החולה נופלים ממנו, ולכן כל מקום שיפתח עבר, איזה איבר מסוים נפל ממנו, והיו צריכים להביא אותו לקבורה, ולכן למעשה ליפתח היו הרבה מקומות קבורה, וזה מה שנאמר כאן, ויקבר בערי גלעד. פסוק ח', וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, והיו לו 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם. כאן כבר מציינים שיבצן, מי הוא השופט יבצן? מביא המצודה דוד, אמרו רבותינו ז"ל במסכת בבא בתרא, שהוא בועז, אם כן? בועז, שאנחנו מכירים אותו ממגילת רות, אם כן הוא השופט יבצן. עכשיו, מה כאן הביטוי ש30 בנות שילח החוצה ו30 בנות הביא לבניו? אם כן, שילח החוצה רוצה לומר אסיין לאנשים, כלומר את בנותיו הוא אסי לאנשים, והביא בנות לבניו כדי שינסו להם. ומוסיף המצודה דוד, סיפר מגודל הצלחתו, שהשיא בחייו כל בניו אם כי רבו. כלומר, למרות שהיו לו בנים רבים, כן, 30 בנים ו30 בנות, כן, מציין המצודה דוד, שיש כאן סיפור על הצלחתו של יבצן, שהצליח בחייו לחתן את כל 60 יוצאי חלציו. וישפוט פסוק י' פסוק י' וימות יבצן ויקבר בבית לחם. פסוק י' א', וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני, וישפוט את ישראל 10 שנים, וימות אילון הזבולוני ויקבר באיילון בארץ זבולון. השופט אחריו, פסוק י' ג', וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל הפיראטוני, ואילו 40 בנים ו30 בנים רוכבים על 70 הירים, וישפוט את ישראל 8 שנים. שוב, למה כאן סיפור הריבוי של הבנים ושהם רכבו על 70 הירים? מפרש כאן הרד"ק, הסיפור הזה גם כן להודיע הצלחתו, שראה בנים ובנות ובני בנים גדולים, אנשים רוכבים על הירים. כלומר, מרוב עושרם וגדלותם לא היו צריכים להתעסק במלאכה אחרת ובעבודת הארץ, אלא היו רוכבים על הירים ונתמנה שופט על ישראל. כן, סיום הפרק, וימות עבדון בן הלל הפיראטוני, ויקבר בפיראטון בארץ אפרים, בהר העמלקי.